רוצה לזכור דברים יסודיים. אמונת ההשגחה. אנחנו נמצאים בעשרה בטבת, במצב הפוך ממה שהיה בעשרה בטבת. בעשרה בטבת באה ירושלים במצור. אנחנו היום במצור על עזה. ירושלים לא במצור. פירושו של דבר בתהליך הפוך. עשרה בטבת זה התחלת ההידרדרות וסדר ההתנתקות של עם ישראל מארצו. התחלת הגלות. עד תשעה באב פעמיים, שמפני חטאינו הארץ הקיאה אותנו. אנחנו עכשיו, ברוך השם, בתהליך הפוך, ואני רוצה בעיקר לדבר על מה שקורה היום. ליל מוצאי שבת קודש, חיי שרה, כ"ח מחשוון תש"י, כותב הרב ציודה, ראיתי מצב של מלחמה, הפצצות מלחמה. ראיתי את אדוני אבי מורי ורבי הרב זצ"ל יושב בחדרו הקטן, עוסק בכתיבת כתבי קודשו בבניין הישן של מרכז הרב, ומתפשט בחוץ. הרב כותב, מלחמת השחרור, אני זוכר את זה בתור ילד, היו צועקים עלינו, ההפעלה, לסגור את האור בבית, לשים וילונות שחורים, שהמטוסים לא ידעו איפה לפגוע. והרב צודה רואה מצב של הפצצה במלחמה, כך הוא רואה בחלום, והאור מקרין החוצה. אמרתי לו לאבא, אולי זהירות השעה, צריך לחסות, לצמצם את האור. סוכן, לצמצם את האור. תש"י. הוא ראה את אבא שלו, תש"י. הרב נפטף בתרצ"ה. אמרתי לו שצריך אולי לזהירות השעה הזאת לחסות ולצמצם את האור. ואמר, לא צריך לחסות, האורות לא יזיקו, אין לפחד ואין לחשוש כלל. להרבות אור, אורות התורה, אורות התשובה, אורות הקודש, אורות הראייה, זה רק יועיל לגרש את החושך. אור לנתיבתי. באו אלינו חבורת חיילים מבני ברק ורמת גן, אמרו לי שהולכים לתגבר את כפר עציון, מלחמת השחרור. ביקשו ממני לדבר לפניהם. אמרתי להם בתוך הדברים על גודל עניין קידוש השם. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול ומוזרים שלא לחללו. הדבר הכי יקר והכי גדול שיהודי יכול לעשות זה קידוש השם. הדבר הכי נורא שיהודי יכול לעשות, חילול השם. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם. יש לנו תרי"ג מצוות. על תרי"ג מצוות, על תרי"ט מצוות, מתוך תרי"ג מצוות יש פסוק בפרשת אחרימות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מה פירוש? שלא ימות. לכן, אם גויים מכריחים אותך לאכול חזיר, אתה אוכל חזיר. אם אתה נהנה, אז יש לך ספק, אסור ליהנות בעולם הזה בלי ברכה. אז אתה צריך לטלפל, לשאול אם לברך או לא. אבל אתה אוכל, מחלל שבת. זה על רובה דרובה במצוות. על שלוש מצוות, הדין יערק ולא יעבור. בסיסי, זה לא הולך. זה יסודות התורה. גילוי עריות, שפיכות דמים בעבודה זרה. המכנה המשותף של שלוט העבירות הללו, שיהודי מוסר את נפשו עליהם, זה בדיעבד ולא לכתחילה. מה הפירוש שאני מתכוון? יהודי יושב באתרת כהנים, לומד את הסוגיה על רבי עקיבא, ושואלים תלמידיו את רבי עקיבא, עד כאן סורקים לבשרו במסריקות של ברזל, והוא מחייך, כל ימי ציפית אל הפסוק, בכל נפשך, עכשיו הגיע לידי לא הקיימנו, הבחור באתרת כהנים מתלהב, סוגר את הגמרא, רץ בוכו ויה דלרוזה, לכנסייה של יהושע הפרוע, ותופס שני כמרים, בואו, תכריחו אותי להשתחוות לפסל, אני אסרב ותרגו אותי על קידוש השם. מתי יגיעו מעשי למעשי רבי עקיבא? מותר? הרמב״ם אומר שהוא רוצח עצמו. כלומר, שלושת העבירות הללו של ירד ולא יעבור, זה רק בדיעבד ולא לכתחילה. אסור לך להכניס את עצמך למצב כזה. רבותיי, מכל תרי"ג מצוות ישנה מצווה אחת יחידית, שאנחנו נכנסים לכתחילה לסכן את נפשותינו. מלחמת מצווה. מלחמת מצווה. לכתחילה אתה נכנס לשדה האש. אין עוד מצווה כזו בכל תרי"ג מצוות. ארץ ישראל זה הבסיס של כל המצוות, של כל תרי"ג מצוות. ארץ החיים. נשאלתי שאלה בהלכה, בשבת הייתי בבח גולני. בא אליי סמל ראשון, אפשר לדבר איתך? אפשר. לא, לא לפני כולם, בצד, בצד. מה? מותר לברוח מהבסיס? לעזה? למה אני פה מפקד של טירונים, לא לוקחים אותנו? החבר'ה יוצאים. אני לא נשאר פה. מותר לי לברוח? אמרתי לי, לא. אתה תחנך את הטירונים, תתבקש מהמפקד, מהמפה, שישחרר, שימצא מישהו אחר. אבל אל תברוח. ואם לא, המצווה שלך עכשיו לחנך את הטירונים האלה. שאלה בהלכה של מה יהודי שואל, מותר לי לברוח לתוך שדה הקרב? אין עוד מצווה כזו בעולם. בבוא אלינו חבורת חיילים מבני ברק, אמרו לי שהולכים לתגבר את כפר עציון. אמרתי להם על גודל עניין קידוש השם ומצוות מלחמת הארץ. המלחמות שלנו עכשיו זה דאבל מלחמת מצווה, זה לא מלחמת מצווה אחת. א', שהארץ הזאת תהיה בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות, כיבוש הארץ, וב', עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, כהגדרת הרמב״ם על פי הפסוקים ובמדבר. עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, עם חיוב הצלת נפשות של עכשיו. ברכתי אותם בברכה נרגשת מעומק הלב שהם יקדשו את השם בחייהם. כן היה אחר כך. כל אותה חבורה שהרב צודה נפגש איתה, חזרו לשלום לירושלים. עם ההודעה, כי דווקא ממקור האמונה והקדושה, ממקור התורה והמצוות, בשם השם נצח ישראל, יש יותר גבורה ואומץ, עוד יותר תוקף וניצחון. למה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. וכשחייל יוצא לקרב מתוך תודעה שזו מלחמת מצווה, יש יותר סייעתא דשמיא. כשיצאנו ללבנון הראשונה, ישבתי בג'יפ, חתכנו את הגדר, נכנסתי ללבנון, אמרתי, בשקט, לעצמי, לשם ייחוד קודש הבריחו שכינתי, הנני מוכן ומזומן לצאת למלחמת מצווה. על ידי יושב בחוצ'יק מקיבוץ חילוני, אומר לי, בני, מה אמרת? אמרתי, זה לא משנה, זה טקס דתי. זה לא, זה בסדר, בשבילי זה לא. הוא אומר לי, מה אכפת לך? מה אמרת? אמרתי, אמר, זה נוסח דתי. זה. מה אכפת לך? תגיד מה אמרת. אמרתי לו, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה מלחמת מצווה. בני, יש לכם מצווה בתורה להרוג? אמרתי לו, תשמע, יש תרייג מצוות. מה זה תרייג? טוב, בשבילך יש לנו 613 מצוות. מצוות חלק אתה מכיר, ליל הסדר, סוכה, שבת. יש מצווה בתורה. התורה מצווה אותנו שהארץ הזאת תהיה בידינו, וזה א', וב', כשבאים גויים ופוגעים ביישובינו, ופוגעים במדינתנו, באזרחיה, זה נקרא עזרת ישראל מיד צר, ואנחנו הולכים למגר את הרשעה. וזו מצווה מהתורה. גם אם צריך להרוג. בני, אני לא מקיים מצוות. טוב, אני המפקד שלך, קח את הנשק, תחזיר להפסנאות, שלום, לך לקיבוץ. לא! אני נאמן למדינה, אני אוהב את המדינה, אני נלחם בשביל המדינה, אני יוצא. בסדר. במונחים דתיים, זה נקרא מצווה. אני לא רוצה לקיים מצווה. קח את הנשק, עוף להפסנאות, תחזיר את הנשק, לך לקיבוץ. לא. בסוף אמרתי, אתה יודע מה? יש מחלוקת, מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. אז למען דאמר, מצוות לא צריכות כוונה, זה בסדר, תבוא. הוא אומר, בסדר, אני בא. אבל תדע לך שאני חוזר לקיבוץ, אני לא מקיים אף מצווה. אמרתי לו, בצער רב וביגון קודר, הנני לא הודיע לך. אתה זוכר בניווט ג'יפים לפני 3 חודשים, היינו בקיבוץ שלך, נמצדיק אחד עשינו בקיבוץ שלך, לשתות קפה, ועברנו דרך המטעים, ואמרת לי שאתה עובד במטעים? כן. כל בוקר שאתה יוצא למטע, ומטפל בעצים, גוזם ומשקה, אתה מקיים מצווה מהתורה מאוד יקרה של יישוב הארץ. גם זה מצווה, גם זה מצווה. וגם הראית לי את ילדיך חמודים, וגם זה מצווה. אני בבד. טוב, אמרתי לו, אבל כדאי ונכון וראוי ללמוד, ואז הערך של המעשים שאתה עושה יתעלו הרבה יותר כשאתה עושה את זה לשם מצווה. אם כבר הגענו למילה הזאת, רבותיי, לשים לב, שפת הקודש, שפת הקודש, שפה אלוקית, המילה מצווה, המילה מצווה היא באמת מבוססת על שם השם המפורש. שתי אותיות האחרונות זה גלוי, ואבקי. אבל היות והמצוות מלובשות בחומר, מלובשות במצה, בסוכה, בתפילין, ועכשיו ברובה ובטנק, כלי קודש. שם השם מסתתר בזה, מוכבא. לכן במקום י' וה' יש לנו את מם וצדיק שהם באת בש מול א' ת' ש' ב' וכולי, תעשו את בש, אז מול המם, כן, מצווה, יש י' ומול הצדיק ה'. זה שם השם המפורש. האור האלוקי שוכן בתוך המצווה, וכל מצווה שאדם מישראל עושה, הוא מקדש את עצמו, מביא קדושה לעצמו, לעמו ולעולם כולו, אשר קידשנו במצווה וציוונו. וככל שאדם יותר רגיש ויותר טהור, הוא גם מרגיש את זה. אבל זה פועל גם שאנחנו לא מרגישים. לכן, מאיתכם, שאתם יוצאים לשם מצווה, נמשכת הזכות והגבורה בעזרת השם גם לשאר כל חיילינו בכל משמרותיהם בכל היישובים. אחרי הופעת ניסי הגבורה בכפר עציון, בטיר הצבי, בכפר דרום, נמשכת ומתגלה במשמר העמק, בכפר סול, ביחיעם ולהבות הבשן, בכל מרחבי ארצנו. בימים אלה, בתחילת ניסן, בחזיון חלומי, אמרתי ביאור על עניין טרף נתן ליראיו. ואדוני, אבי, מורי ורבי, זצ"ל שיבח את זה. ונזכרתי, כשקמתי, על הפסוק טרף נתן ליראיו, יזכור לעולם בריתו. מתוך הטרף ליראיו, הברית מתפשטת על כל מרחבי ארצנו. הרב חרלאפ מודיע לנו, בכל תקופה ותקופה, כל תקופה היסטורית, ישנה נקודה מיוחדת, יש איזו מצווה מיוחדת, שדרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב, כל הטוב שזורם לעולם, מאיר דרך אותה נקודה. ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות בתקופה ההיא. ויודעים, בהכרה פנימית, לא תמיד בהכרה גלויה, שאם מעכבים בעד פריחתה של הנקודה, הם מונעים את כל השפעת האורה והקדושה שבא דרך הצינור הזה. הוא מביא דוגמה מזמן חנוכה, והמלחמה שלנו באה מתוך החנוכה, וכבר דיברנו על זה 1,000 פעמים. שוב, שפת הקודש, מקרה, תסובבו אותיות רק מהשם, עוד סיבוב אותיות, רקם השם, אין מקרה, מתוך החנוכה. הנקודה העיקרית והמקור שממנו שאבו ישראל את חיי הקדושה שלהם בזמן החשמונאים, חנוכה, הייתה במצוות שבהם מתגלה יותר התייחדותם של ישראל. דווקא המצוות הכי מבדילות בינינו לבין הגויים. מצוות מילה, שבת, וכן חודש שבכוח בדין לשלוט על הטבע, הלוח העברי. בעקבתא דמשיחא, הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל. המצווה המרכזית של הדור שלנו זה ארץ ישראל. וממנה נובע הכל. ומבלדי ההתאחזות בה, אם עם ישראל לא יאחז בדור שלנו בארץ ישראל, לא תהיה שום השפעה קדושה בעולם. ואין פלא. שכל העמים רוצים לעכב בהטביעתם של ישראל בארץ הקודש. כל העמים. היום הגיעו לישראל צ'כים, מצרפת, האיחוד הלאומי, כולם לעכב את עם ישראל, האיחוד האירופי, האיחוד הלאומי. האיחוד הלאומי באירופה, הנשיא שלהם הגיע הנה. למה? להפסיק אותנו. רבותיי, תכף תראו משהו פלא בעוד רגע. כל העמים רוצים לעכב בהטביעתם של ישראל בארץ הקודש התקשרותם בה. וכל כובד ההתנגדות תהיה על הנקודה הזאת. למה? תגיד לי, למה המלך בא להילחם עם ישראל? למה? למה המלך? בסוף פרשת בשלח, למה המלך בא להילחם עם ישראל? הוא רצה את ארץ ישראל? לא, מה פתאום? הוא לא רצה את ארץ ישראל. מה, הוא רצה את הזהב והכסף שהוצאנו ממצרים? לא, הוא לא רצה. למה הוא בא? אתה יודע למה הוא בא? סיבה אחת. הוא רצה לחיות. נכון שלכל בעל חיים יש אינסטינקט של יצר הקיום? הרב כותב באורות שאותו דבר יש גם לעמים, לדתות. עמלק ידע באינסטינקט שלו את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לרבקה, ולאום מלאום יאמץ. ברגע שישראל עולה על במת ההיסטוריה, העם היהודי עולה במת ההיסטוריה, מה קורה? המלאק יורד. שני עמים בתנך יש להם תואר ראשית. ראשית גויים המלאק, שורש התומה של המלאק, ולכן, תודה, אחריתו עדי עובד, ושורש הקדושה, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. והמלאק הרגיש בחוש שלו, ביצר הקיום שלו, הופעת ישראל על במת ההיסטוריה, זה סוף שלי. בכל פעם שיש שלב של גאולה, כוחות הטומאה מפחדים, רועדים, מה יהיה איתם? הם יודעים שזה קיצם. הם הולכים ליפול. הנצרות והאסלאם התפוגגו כשמלכות ישראל תופיע פה. אז כל העמים לא יכולים לסבול את גולתם של ישראל. הם לא מבינים שאנחנו רוצים לתת להם חיים, עושר. הם לא מבינים את זה עדיין. אז הם באים לעכב את זה. וככל שהגולה יותר גדולה, אז יש יותר התנגדות לזה. אומר הרב חרל"פ במקום אחר, האהבה שאומות העולם מראים לישראל זה פגם בקדושתם. כי על ידי אהבה מתפרבבים כוחות, כאילו אנחנו אותו דבר. סחבקים, אוהבים, כל האנושות שווה. כל העולם משפחה קטנה, אחת, גלובלית. אומר הרב חרל"פ, האהבה שאומות העולם מראים לישראל זה פגם בקדושתם של ישראל. לעומת זה, השנאה לישראל זה לשבח ולעילוי. על ידי אהבה מתערבבים כוחות זרים בנפש הישראלית. וממילא אינו מובדל כל כך ההבדל האמיתי בין ישראל לעמים. זה מין אחר. על ידי השנאה מבדילים כל הכוחות מישראל. בעקבתא דמשיחא. שזה הזמן שבו צריך להתגלות ההבדל התהומי בין ישראל לעמים. בכל פרטיו ודקדוקיו. מתגברת השנאה על עם ישראל מכל העמים השונים. וכאשר תושלם השנאה, מה פירוש? שלא תישאר שום אומה בעולם שתהיה מוקירה את ישראל. תשמעי מה קורה פה? אברהם העברי! כל העולם מעבר אחד, וישראל מעבר השני. יתגלה ההבדל בכל מילואו, ואז תהיה הגאולה, שכן כל הבדל בין ישראל לעמים, גאולת ישראל ושחרורה מן העמים, המילוי הגמור של ההבדל הוא מילוי של הגאולה השלמה. ואחרי שהתבררו, ועם ישראל עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ונוציא מהכוח אל הפועל את כל הטוב הגנוז בנו, את כל הקדושה שגדוזה בנו, נעיר, נעיר, נעיר. ונתקן את כל העולם, ואת כל הממלכות. לכן כותב הרב באורות. אנו מסתכלים בדורות ראשונים שמספרים בתנך. וזה פלא גדול. דווקא אותם דורות שהיו עסוקים במלחמה, הם הגדולים שאנו מתייחסים עליהם בידידות וגדולת קודש. מה, אנחנו מיליטריסטים? אנחנו שוחרי שלום. יש עוד עם שאוהב יותר שלום מעם ישראל? אז למה אנחנו מתייחסים דווקא בידידות, בהרצה, דווקא לדורות שהיו עסוקים במלחמה? מסביר הרב, אנו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. מה זה? הזיק הנשמתי הזה. כן, תכף תראה, תכף נראה, רק רגע. שימו לב, אנו זה כנסת ישראל. רוצים לחיות. למה רוצים לחיות? אתם יודעים למה רוצים לחיות? טעם החיים קוקה קולה. אתם לא יודעים? טעם החיים קוקה קולה. מישהו נתן לי ספר, 100 מקומות בעולם שאתה צריך לראות שאתה לא יכול למות לפני שאתה רואה אותם. אי אפשר, זה לא הולך. מה? זה מה שאני אומר, מישהו נתן לי את זה מתנה. טוב, אני עוד לא גמרתי את ארץ ישראל, אחר כך נדבר הלאה. אתם מבינים? למה אנו רוצים באמת לחיות? שימו לב, אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. יש תכלית מוסרית לעולם, חסד, טוב השם לכל, התגלות כבוד השם בעולם נברא, לא בעולמות רוחניים, בעולם של חומר, של דומם צומח חי מדבר, ושם, והיא תילתך. ומתוך שאנו מכירים, עם ישראל מכיר את עצמו טוב מאוד, שההתרכזות, מרכזיות של החיים, היא לנו המגמה המוסרית הכללית. אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. להשלמתה של מי? של המגמה האלוקית בעולם. של מגמת הופעת הטוב בעולם. אנו בטוחים שזו מגמת חיינו. וזה הדבר הכי ודאי בעולם. אם פעם אחת הייתה עבודה מימנינו כליל, כלומר אם פעם אחת עם ישראל היה מאבד כליל את המגמה המוסרית של ההוויה, היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים שלנו. אז בשביל מה אתה חי? אז בשביל מה אתה חי? ממילא היו החיים הכלליים בטלים וכלליים בלי תקנה. כי כל מגמת החיים בעולם הזה, נקדש את שמך בעולם. ותהלוך אתה השם לבדך. אבל לא תובד כליל מאיתנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנמצא ונשאר בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, בגלוי לא רואים את זה, ישיב את הכל לתחייה. עכשיו אני חוזר לפרקי המלחמה. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד עולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו. רבותיי, המלחמות לא מתחילות פה על ידי החלטה של פוליטיקאים, ולא של ראשי עם, ולא של מלכים, ולא של אנשי צבא. כל בוקר, כל בוקר אנחנו אומרים באמונה שלמה, כי הוא לבדו בעל מלחמות. הוא לבדו בעל מלחמות. זורע צדקות, מצמיח ישועות. המלחמות לא מתחילות פה. המלחמות מתחילות בשרי העולם, בשרי אומות העולם למעלה. וזה משתלשל ומשתלשל ויורד עד שזה מופיע במלחמות פה. והמלחמות נועדות לברר ולהביא את הטוב לעולם דרך נסירה ודרך בירור של כל העמים. והרע צריך לכלות, והטוב צריך לבוא ולהופיע ולהתגבר. אנו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד עולם, כל ההיסטוריה שזורמת, שהלך במרוצתו, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא המעמד של ההיסטוריה באותו זמן, גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. אתם זוכרים את איגרת תקנה? שהרב קוק כותב שם, שהקדוש ברוך הוא מסדרר סדרי הנשמות שמופיעות בעולם. ישנם דורות שאור הסגולה גדול והכוח הבחירה נמוך, וישנם דורות שההפך, הבחירה גדולה והסגולה פחות. הנשמות מופיעות בעולם לפי הצורך של התקדמות העולם. כשהעולם צריך להתחבר לתורה, תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישראל מקבלים תורה במעמד הסיני מוטב, אם לא העולם כולו חוזר לתוהו ובוהו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראים ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. אז צריך נשמות כאלה, שיכולות להגיע למדרגה של נבואה, שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו פנים אל פנים, אנוכי השם אלוקיך. לא רק למשה, לכל רבבות ומיליוני עמך בית ישראל. דור דעה, דור יסודי של נשמות ישראל. אז יש את הנשמות האלה. יש נשמות של בית שני, עיקר פריחתה של תורה של בעל פה. וכשיש מצבים שבמהלך ההיסטורי יש מלחמות, הקדוש ברוך הוא מביא לעולם נשמות גיבורות. נשמות שלא עשויות לבליחת. הוא גרם, אותו מעמד עולם שהייתה מלחמה נחוצה, הוא גרם להופיע נשמות כאלה. שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. לא תמיד בגלוי, לא תמיד אומרים לשם ייחוד. באותה מלחמה בלבנון, היה לי נהג, טראבל מייקר. לא שמע לי במילואים אף פעם, שמה לקצוץ. היינו פעם צריכים להגיע דחוף לאיזה מקום, הוא יושב בישיבה מזרחית, פינג'ן על האש, בני, עכשיו אני שותה קפה. לא יעזור לך. הגענו ללבנון, אני אקבל פקודה בקשר, שאני רוצה לחצות איזה ודי, איזה ביקה כזו, דחוף דחוף להגיע לאיזה תצפית, אבל יש שם חיישינה למוקשים. אמרתי לנהג, תשמע, צריכים לבוא פה. הוא אומר, נו, מה הבעיה? שדה. אמרתי, זה כן בעיה. יכול להיות שיש פה מוקשים. הוא אומר לי, בשביל מדינת ישראל? על החיים ועל המוות. בשביל? עברנו. הנה אני פה. אותו בחור שכל הזמן עשה לי צרות. אחרי יומיים, הבחור שזה נעלם, ומגיע ללבנון א' עם המכונית הפרטית שלו. איך נכנסת? המפקד, לא לשאול שאלות. טוב, המפקד, אתה רוצה לבוא לטייל בלבנון? אמרתי לו, כן. קחנו ארבעה חיילים, נכנסנו למכונית הפרטית, עם הציוד, עם הנשק שלנו, נסענו לטייל. חבר'ה, ארץ ישראל יפהפייה. הרי השוף, הגענו עד לביירות. אחר כך אנחנו חוזרים דרך צור, הוא אומר לי, הנהג הזה אומר לי, הבטחתי לאשתי לקנות לה טלוויזיה בזול ו-VCR. אמרתי לו, אתה לא נכנס לעיר, זה עיר גדולה. הבטחתי לאשתי. אמרתי לו, אתה יודע שצהל אסור לקנות סיגריה? אסור לקנות שעון? מה אכפת לי? מה אכפת לי במדינה הזאת? קיצור, הוא הכניס אותנו לצור, אני אומר לכם, מכל המחאה הכי פחדתי, אז הוא אומר, תשמרו על המכונית, אני נכנס, יצא עם קופסה גדולה, שם את זה בבגס, אגב, נסענו. נוסעים לראש הנקרא, אני אומר לו, תשמע, רק שיתפסו אותך, הוא אומר לי, אל תדאג, לא יתפסו אותי. נכנסים, כולם חשבו, זה השבק, פתאום מכונית פרטית בתור שם, אף אחד לא חשד בו שזה... עוצרים במחסום, משטרה צבאית פותחת את הבגז, סוגרת נוסעים. אני אומר לו, תגיד לי, איך לא תפסו אותך? הוא אומר לי, בני, תפתח את הבגז, תבין הכל. אני פותח את הבגז, הוא עטף את הקרטון בתלית שלי. חשבו שזה תשבישי קדושה, אתם יודעים שיש בפנים סידורים, חומשים, מי יודע. נסענו. אמרתי לו, עכשיו אתה יודע מה? סוף, סוף אני מבין את הרב קוק. הוא אומר לי, את מי אתה מבין? אמרתי, עכשיו אתה מסביר לי את הרב קוק. הוא אומר לי, אני? כן, אתה. הרב קוק אומר, חז"ל אומרים שהגולה באה או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. הנה, אתה כולך זכאי, כולך חייב. לפני יומיים אמרת בשביל מדינת ישראל על החיים ועל המוות. נכנסו לשדה מוקשים. אתה מוכן להסתכן למסור את חייך? בטח! מוכן למסור את חיה למדינה הזאת. החוקים של המדינה, מה אכפת לי? לא לקרוא, אני קונה. תראה מה זה. כולך זכאי. וואלה, בחירה וסגולה. אתה זוכר? איגר תקנה, אתה זוכר? בכל אדם ישראל יש שני מרכיבים. סגולה, כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש, הזיק הנשמתי, ויש בחירה. הבחירה זה אנושי. הסגולה, אומר הרב באיגר תקנה, הרבה יותר גדולה, איתנה ומוצקה מהצד הבחירי, זה הצד האלוקי, זה הזיק הנשמתי. אנחנו יודעים שהזיקה נשבטו העיקר, כי מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמות של עם ישראל, מלחמת השם, בקרה פנימית, לא תמיד בקרה חיצונית, זה מלחמות השם. אביגיל אומרת לדוד, את מלחמות השם אדוני נלחם. אומר הרמב״ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, כיוון שבחור מישראל נכנס בקשרי המלחמה, שוכח את ביתו, שוכח את משפחתו, שוכח את הכל, וידע שעל ייחוד השם הוא נלחם, על הטוב האלוקי הוא נלחם, לא על הבית ולא על הקיבוץ ולא על שום דבר. זה, בשביל זה צריך את הבית, בשביל זה צריך קיבוץ, בשביל זה צריך ארץ, בשביל זה צריך יישובים. אבל למה אנחנו צריכים את זה? על ייחוד השם הוא נלחם. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי אלך בגי צל מוות, לא ירא רע. לפי ההקשר של הפרק הזה, לא שאני לא ירא שיקרה לי רע. אני הולך בגי צל מוות, ואני הורג, ואני הורג. אני לא מרגיש שאני עושה רע. אני לא מרגיש שאני עושה רע. מלחמות השם אני נלחם. ולפעמים צריך להשתמש בפסוק, ארור מונח הרבו מדם. צריך להשתמש בחרב, בברכה של יצחק לעשיו, בשביל שהקול קול יעקב שוב ישמע. ארור מונח הרבו מדם. גם כי ילד בגי צל מוות לא ירא רע, זה עוד דבר. אור החיים הקדוש שואל, מדוע במצוות עיר הנידחת, עיר שכולה עובדת עבודה זרה, הדין שמחרימים את כל העיר, שורפים את כל העיר, ילדים קטנים, לא עשו כלום, ילדים בני 8 ימים, אפילו הבהמות, זה יכול להיות עיר ענקית. אומר אור החיים הקדוש, זה יכול להביא את הבחורים האלה למידה של אכזריות, ההורג והורג ילדים, נשים. אתה יכול להיות אכזר. כמו שסיפרו לי, כך כותב אור החיים בפירושו לתורה. קת הישמעאלים, התליינים של המלך, שיש להם חשק גדול להרוג. הם אוהבים להרוג. אז חס ושלום זה יהיה במידה הזאת בבחורי ישראל? לכן דווקא במצוות עיר הנידחת, אומרת התורה, ונתן לך רחמים וריחמך. הקדוש בו, כיוון שאתה עושה את זה לשם מצווה, לשם ייחוד קודש הבריחו, מידת הרחמים תישאר בך. אתה לא תהפך לאכזר. הכיבוש לא משחית. או יותר נכון, השחרור לא משחית. גם תלך בגי צל מוות, לא יראה. כשאנו מתבוננים עליהם, אל אותם דורות שהיו עסוקים במלחמה, אותם גיבורים, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך משתוקקים אליה, משתוקקים לאימוצם, להתחבר עליהם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן המוצק ששכן בקרבם. מתוך תשוקה זו כוחנו הרוחני מתאמץ, אנחנו תופסים אומץ, אומץ גבורה. כוח גבורתנו מתעדן, הגבורה שלנו היא גבורה של עדינות, לא של אכזריות. ואותם הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו. אנחנו המשך שלהם, ממש המשך. והם חוזרות אצלנו, בדורות שלנו, על ידינו. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. משיח זה שלום, משיח זה שלמות. אבל בשביל שהמשיח יופיע, יש סדר שצריך מלחמות, מסביר הרב. את הזמיר הגיע זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם וכל התור נשמע בארצנו. אשריקה לה וקבצם. כל התור נשמע בזמירות הציפורים מבשרים. השרקרק אומרת הגמרא במסכת חולין סמך ג' גמירי שאם יושב על הארץ ושורק זה את המשיחה. זה תהליך משיחי. את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. אבל זמיר זה גם אחת המלאכות שאסורות בשמיטה, זמירה. צריך להכחיד את הרשעים, דרך אגב, בסוגריים, פסוקי דזמרה, פסוקי דזמרה, מטרתם כפולה. חסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה. טוב, אנחנו לא שוהים שעה לפני התפילה, אבל 20 דקות זה בסדר גם כן, משהו. פסוקי דזמרה מכניסים אותך לאווירה לקראת המעמד שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים ומדבר אליו ב-18. המעמד הזה של השרת שכינה, לכן אסור לעמוד בדלת אמות, לכן אסור לשב בדלת אמות של אדם ישראל. לא בגלל שלפריע לו בכוונה, גם אם הוא סוגר את העיניים אסור. בגלל שיש פה השרת שכינה. זמירות. אבל ראיתי בספרים, פסוקי דזמרה, לזמור את המחשבות הזרות. תעזוב את הכל עכשיו, אתה לא חושב על שום דבר. תזמור את המחשבות, תתרכז בתפילה. זה נותן לך אפשרות להיפטר מכל המחשבות הזרות. אומר הרב, את הזמיר הגיע, הגאולה מתחילה, זמיר עריצים הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם. וזה מחבר אותנו ליום הקדיש הכללי של מחר. יום הקדיש הכללי של השואה. היטלר עם שמו כותב בספרו, העם היהודי זה המצפון של העולם. אני חייב להיפטר ממנו. אני והוא לא יכולים להיות בעולם אחד. טוב, אז הוא הצליח שליש מה הוא מהלך ריב. אבל הוא צריך ללכת. זמיר רשעים. הרשעים נכחדים מן העולם. העולם מתבשם. כל הטון נשמע בארצנו. במלחמה יש הרוגים. היחידים הנספים בלא משפט. משפט משונה. מה אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא? בסדום. על סדום, שהתורה אומרת, אנשים רעים וחטאים להשם מאוד. התורה אומרת, שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ לעשה משפט? מה פירוש? אז צריך להבין כך. יש המילה משפט, זה בית משפט, אבל למה צריך בתי משפט? כדי שיהיה סדר, כשיהיה סדר בעולם. תמידים כסדרם וכהלכתם, כמשפטם, כמשפט אשר רואה את הבהר, או מנוח ואשתו שואלים את המלאך כששמשון עומד להיוולד, מה יהיה? משפט הנער, איך לחנך אותו, איך לגדל אותו. יש יחידים שנספים בלא משפט. פירושו של דבר, שלפי המעמד של זכויות ועבירות, לפי הסדר הנורמלי, הצדיקים האלה לא צריכים למות. לא צריכים. אותם יחידים שנספים בלי משפט בתוך המהפכה של המלחמה, יש בה מיתת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים. אנחנו נמצאים בארצות החיים. ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו. לפני כמה שנים, שהיינו בעצמונה, ובחורים למדו לקראת ליל הסדר, מוצאי שבת, הגיע מחבל, זרק רימונים ונכנס, ירה בבית מדרש, 5 נשמות טהורות עלו לשמיים. למוחרת הייתה הלוויה בירושלים של אחד מהם, לא, יותר מאחד, ערן, כן. בלוויה של ערן, האמא רצתה לדבר, אבא לא רצה שמי, אבל היא עמדה על זה, אני רוצה להגיד כמה משפטים. והיא אמרה כך, ערן בני יקירי, אני מכירה אותך 18.5 שנים. אני יודעת שכשהקדוש ברוך הוא ביקש 5 מתנדבים מעצמונה למסור את נפשם בשביל לחפר על הדור, לחפר על עם ישראל, אתה היית הראשון שהתנדבת. אני גאה בך. היחידים שנספים הם מחפרים על הדור, מיתת צדיקים ועולים למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה, לתיקון העולם. ניקח פרשת שבוע הבאה, עלינו לטובה. פרשת ויחי. ברכת יהודה בתוך הברכה, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. הפשט של הפסוק ברור. יהיה כזה שפע שעל כל גפן חמור אחד. כל כך הרבה שפע. אוסרי, אתה קושר, אוסרי לגפן עירו. ולסורקה ענף אחד בני אתונו. ולכן במקום לחבש במים, אין מים, נכון? תחבשו ביין. כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. שואל אור החיים הקדוש, למה להשתמש בביטוי הנוראי הזה דם ענבים? תשתמש מיץ ענבים. יין, כיבס ביין ובדם ענבים סוטו. אומר אור החיים הקדוש, הגאולה האחרונה, שאנחנו כולנו מצפים לה, צריך שתהיה ביד ישראל שיעסקו ביינה של תורה, בתורה ובמצוות, ובזכות זה תתגלה מלכות השם בניסים גלויים. מלכות השם, כיבס ביין לבושו, ותלבש אסתר מלכות בניסים גלויים. ואם יראה האדון, אם יראה השם יתברך שהגיע זמן הגאולה, העולם צריך להתקדם, העולם צריך להיגאל. כבר אי אפשר לסבול את החילול השם הזה של עם ישראל, ויבואו בגויים ויחללו את שם קודשי, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. צריך לקדם את העולם בגאולה. אם יראה האדון ברוך הוא שהגיע זמן הגאולה, ואין ביד ישראל מספיק יינה של תורה, תבוא הגאולה על ידי דם, על ידי ייסורים. שכמו שהתורה מזככת, הייסורים מזככים. אלא זו מלאכתו נאה, יפה על ידי תורה ומצוות, וזו מלאכתו כואבת. אבל הייסורים מחפרים, ומתארים את עם ישראל. עולים הם למעלה, יש מיטת מצד הדקים מחפרת, עולים הם למעלה בשור שחיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה, לברכה, לבניין העולם, לתיקון העולם. אחר כך יתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדשה, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, יותר סימן שהזמן יותר קרוב. זה יותר נוקב. ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. כותב הרב במלחמת העולם הראשונה, אף אחד, אתם יכולים לראות בספרי ההיסטוריה המון סיבות למה פרצה מלחמת העולם הראשונה. הסיבות המדיניות, הכלכליות, הצבאיות, החברתיות שגרמו לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. זה הכל הסתכלות שטחית, סיבה חיצונית. תמיד צריך לבדוק את הסיבה האלוקית, המוסרית למאורעות. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה מצורף לכל גלגולי הזמני והורת קץ מגולה של התיישבות ארץ ישראל. התוצאה היחידה החיובית בכל מלחמת העולם הראשונה, החלטת האומות על הזכות של עם ישראל לבנות בית לאומי בארץ ישראל, הצהרת בלפור. זו החלטה היחידה שיצאה מזה. לכן, בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת, ברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם, שמופיע מתוך החושר של המלחמות. מלחמה זה דבר חשוך נוראי. זה נורא והיום. זה כואב. לא רק למי שנפגע. אור השם המתגלה בפעולת הנפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. כי הוא לבדו בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אור חדש על ציון תאיר, ויזכה כולם מרע לאורו. זה ראינו. עוד דבר אחד פה, אם אני אמצא את זה. לא, מה פתאום? מה? כן. כן. מהו הזיק? הזיק הנשמתי. שלושה שותפים באדם. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. השותף העיקרי זה הקדוש ברוך הוא. יש הבדל תהומי בין האדם הישראלי לכל העמים. מהו? הזיק הנשמתי. מבחינה חיצונית, היום אני מלמד נוער אמריקאי, הבוקר לימדתי נוער אמריקאי, והגיעו, עכשיו זה בין הזמנים, בגלל יום עידם, אז הם באו לבקר, בוגרים שלי, ונמצאים באוניברסיטאות. אז שאלתי תלמידה, ישבתי נוער בבוקר, תגידו לי, שאתם נמצאים באוניברסיטאות, אתם יכולים לדעת, להגיד לי, זה יהודי, זה לא יהודי? טוב, אם אין לו כיפה ואין לו ציצית ואין לו, הוא לא, לא, אי אפשר לדעת. זו יהודיה, זו גויה? אי אפשר לדעת. אנחנו נראים אותו דבר. בייחוד אחרי כל הגליות האלה, אנחנו נראים אותו דבר. מה ההבדל? תגיד לי במילה אחת מה ההבדל בין יהודי לגוי. מילה אחת. זיק, זיק, זיק. גם לגוי יש זיק, אבל זיק אחר. אבל מה ההבדל? מה זה הסגולה הזאת? מילה אחת. נשמה? גם לגוי יש איזה נשמה. זה נקרא, רבותיי, קדושה. בתוך האדם הישראלי יש נשמה קדושה. אומר רבי פנחס מקוריץ, הלוואי שאני אוהב את הצדיק הכי גדול בישראל. כמו שהקדוש אוהב את הרשע הכי גדול בישראל. לא מצד הרשעות שבו. לא מצד הרשעות שבו. מצד הנשמה הסגולית, הזיק הנשמתי שיש בו. מעשה שהיה שמיליונר שסוחר יהלומים הגיע לרבי מחב"ד זכר צדיק לברכה וכתרג על האפיקורסים ועל כל האלה תושבי הארץ החילונים. שאל אותו הרבי בחב"ד, אתה סוחר יהלומים? ויש במקרה איתך יהלומים? כן. הוציא שקית אור עם כזה סרט, אמר לו הרבי, תשפוך על השולחן. למה? הכבוד קדושה, אתה אומר, פשיטה. טוב, הוא שופך על השולחן, אז הרבי מחב"ד מסתכל, הוא אומר, היהלום הזה הגדול, הוא יקר. היהלום הזה בטח לא שווה כלום, כזה קטנצ'יק. נתן ציונים ליהלומים. והחסיד, היהלום, הוא רועד כולו, הוא אומר, כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו, זה לא בדיוק ככה. דווקא היהלום הגדול הוא הכי פושט. והיהלום הקטן הוא אבן הכי יקרה. אבל כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו, בשביל לדבר על יהלומים, זה המקצוע שלי, זה אני מבין במקצוע. אמר לו הרבי, בשביל לדבר על יהודים צריך להבין במקצוע. זה נראה לך יהודי פושט, פושט, הוא צדיק בעיני השם. אתה יודע לקבוע, זה רשע, זה צדיק. אתה יודע מה זה יהודי? איזה יהלום זה יהודי? איזה נשמה יהלומית יש בתוך כל יהודי? בתוך הרשע הכי גדול, איזה נשמה קדושה מתחבאת שם? הזיק הנשמתי? זה הקדושה שנמצאת. לכל, אומר הגר"א, באבן שלמה, בכל דור ודור, יש הנהגה מיוחדת. ובצירוף, אחר כך שיבוא המשיח, יבוא, הנשמות יאירו את כל הטוב, וכל המסירות נפש, וכל הקדושה, שכל הדורות הצטרפו, דור לדור ישבח מעשיך. לא רק מלשון שבח, גם מלשון להשביח. יתגלה האור של כל הנשמות בבת אחת. הדורות שהיו עסוקים במלחמה, בתורה, בקדושה, המסירות נפש של כל הדורות, התורה של כל הדורות. שאתה יודע מה היה איזה... ודאי. אבל צריך לזכור, מה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ? קדושה. אתה חושב שהבעיה שעקרו את בנותיי מגוש קטיף, זה הבעיה שלי? שזרקו אותם סתם? לקרוונים מסכנים? זה הבעיה. זה בעיה אישית. זה בעיה פרטית. הבעיה שעקרו את השכינה מארץ ישראל. באיזו מדרגה? המחזיר שכינתו לציון. הארץ היא קדושה בעצם. אבל כשישראל חוזרים אליה, יש יותר שכינה. יש יותר גאולה. ובאבונותינו, לא הבבלים ולא היוונים ולא הרומים, יהודים. זה הנורא והיום. לא, לעקור את השכינה מהבית. זה ארץ הקודש. צריך לזכור את המציאות שלנו. ا כותב בשיחה של הרב צבי יהודה, ענייני הנהגת העולם דרך מלחמות זה לא עניין שלנו. לא השר ולא החייל מתחילים מלחמה. הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. וגם את הזמן הזה של אחרית הימים. מתוך החילול השם הנורא של הגלות, מתגלה והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים בגולתם של ישראל. יש כאלה שמדברים ששלום הוא חשוב. פשיטה. ברור שהוא חשוב. אחד מהשמות של הקדוש ברוך זה שלום. לא אומרים שלום במקומות מתונפים. ודאי חשוב שלא ירגו חיילים שלנו, אנשים שלנו. אבל עיקר השלום המוזכר בנביאים הוא שלום בתוכנו, בתוך עם ישראל, בין תלמידי חכמים. שמו של הקדוש הוא שלום, ושמו של הקדוש מתגלה בתורה, כי שם השם יקרא הוו גודל אלוהינו. גבורת המלחמה מופיעה מתוך גבורתה של תורה. לגבי הגויים, לגבי הגויים התוקפים אותנו, אין שלום, אמר השם לרשעים. הם אינם מוכנים לשלום. הם הומים, גועשים, ברשע, בשנאתם, ושואפים להשמידנו. אותם צריך לשכנע על צהל, לא בדברים, אלא בטנקים ובפגזים. בחוברת אחת, הערה, תלמיד חכם כתב שמלחמותינו היום לא כל כך מלחמת מצווה שיש לנהוג בסלחנות כלפי הערבים ולדבר איתם, כיוון שיד השם לא נגלית עלינו בגלוי. רבינו הזדעזע. הוא בירר שמלחמותינו הם מלחמות מצווה ודאית. אויבים יש לשכנע על ידי טנקים ופגזים. זכות תלמד על עם ישראל, לא על אויבינו הרוצים להשמידנו. תלמידי חכמים צריכים לשמש את הרמב״ם, כיצד הוא מחזק את עם ישראל בעצרה. לזכור את דברי הכהן הגדול משוח המלחמה. שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, אל תרצו מפניהם. למה? כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם. זו המציאות שלנו. וזו המציאות שלנו ברגע זה. וצריך לדעת שברגע זה שאחינו, בנינו, תלמידינו, שם נמצאים, אנחנו פה צריכים גם כן להיות יותר מתמידים. אתה הולך לישון פחות. אתה אין לך זמן להוריד בגדים. אתה הולך לפיג'מה, מתפנק בתוך. אתה ישן מעט. אתה יותר אומץ, יותר כוונה בתפילה. ראינו ועוניינו וריב הריבינו, זה הריב שלך. וגלינו מהרה למען שמך, למה אנחנו רוצים גאולה? למען שמך השם יתברך. גואל ישראל. ירושלים עירך ברחמים תשוב. ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. לא כתמול שלשום. יותר התאמצות בתפילה, יותר התאמצות בתורה. בסיור, כל הזמן, כמו נונסטופ. אז הישועה תבוא יותר ניסית, ביותר עדינות, בעזרת השם, כי הוא יבוס כמנו ונראה בישועתו במהרה בימינו. כל טוב.